שמואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, מיקרופון אחד, מה קורה טלבר?
בסדר גמור, צהריים טובים.
איך הולך?
הכל טוב.
הכל טוב.
כמה שאפשר, אתה יודע.
אותך לשאול הכל טוב זה כבר עניין אחר. זה קצת בעייתי. טלבר, מי שלא מכיר אותו, הוא במקרה השותף שלי כבר 10 שנים כמעט, אני חושב. לא, אנחנו מכירים משום 13 שנה, אני חושב 10 או 11 שנים כבר שותפים. אני לא רוצה להגיד על מה אני צריך להסתכל בשביל לדעת את כמה שנים אנחנו שותפים. אבל כן, אנחנו שותפים הרבה וזה אחלה, ובאמת לא יכולתי לבחור שותף יותר טוב ממך.
כנראה לא יכולתי לבחור שותף יותר טוב ממך.
תודה. מי שלא מכיר, אז טל הוא רואה חשבון בהשכלה שלו, והוא מכיר את תחום המימון והמשכנתאות כבר המון 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 שנים עוד לפניי. אז מין מה נדרש שנדבר קצת על מימון, כספים, כאלה דברים. אז בוא, מה שכן, מתחיל השוק לעלות בחזרה, פתאום 8 מיליארד שקל משכנתאות.
פעילות יש, אתה יודע, כל מי שמופין שוק הנדלן שלנו היום מבחינתנו, בסי, ומבין שאחרי המלחמה הזאת, מתי שאלות שתיגמר ותיגמר כמה שיותר מהר, אנחנו נמצא את עצמנו במצב של המשך גידול טבעי של האוכלוסייה, ביקוש שימשיך לגדול, ומצד שני, עצה לצערי שקטן, כאילו לא עומד בביקושים. ולכן ההבנה היא שבסופו של דבר, שוק הנדלן רותח, משכנתאות רותחים, ההבנה שאין אופציה אחרת מאשר לקנות פה נדלן, כי גם השכירויות כבר, עוד מעט כבר, מעל שנה וחצי עלייה ממוצעת של בין 7-9%. חודש בחודשו, כל מי שמחדש.
זה נהיה מטורף, דירת 4 חדרים, בעוד השרון, לא רוצה לזלזל בעוד השרון, 7,000 שקל, והזוג הזה אומר לי, כן, זה מחיר מציאה. במקום טוב יחסית.
נכון.
זה מחיר מציאה, אומרים לי. אני יודע על נכסים ברעננה, במקומות קצת פחות נגישים, מהמקום הזה משלמים שם 7.5 ברעננה, על דירת 3.5 חדרים. אבל זאת לא הבעיה שלנו, שאנחנו כולנו רוצים להיות במרכז, במרכז ובמרכז.
אחד, זה לא הקטע של רק המרכז. אנחנו מגבלים שאנחנו עדיין, מה שנקרא, אזור מוקף, מה שנקרא, אויבים, שלא אוהבים אותנו, וגם שיצאת לפריפריה, הרגשת את זה לאחרונה. אבל גם שאתה מסתכל כרגע קדימה, שאתה אומר, בוא ניקח את ה-15-20 שנה קדימה, רק אולי עוד 20 שנה תשתיות בפריפריה יגיעו למה שיש במרכז, ולכן מי שמתחיל להבין שהוא, איפה הוא רוצה לחיות, איפה יהיה פתרון תחבורתי, איפה יהיו את כל הדברים האלה, זה מרכז רבתי.
אתה יודע מה, אני אגדיר את זה, אני אגיד לך משהו אחר, זה הריכוזיות בשוק. כמו שאנחנו אומרים שהמדינה הזאת נאחזת על ידי, אם אני לא פעם דיברו על 5 משפחות שמחזיקות את הרשתות מזון, ואת הבנקים, ואת הטלוויזיה, זה אותו דבר כמה ריכוזיות בשוק. הריכוזיות בשוק הנדלן מתרכזת במרכז מדינת ישראל בדרך כלל, יש לה נקודות קצת ירושלים, קצת באר שבע, קצת חיפה, אבל זה אותו דבר. אם היה יותר אפשרויות בפריפריות הרחוקות יותר, אז כנראה זה לא היה מפחיד אנשים.
היה לא מפחיד, זה שאלה של, אתה יודע, של הממשלה. בוא ניתן את הדבר האובייסלי שהולך לקרות, וכולנו אוהבים לטוס ולהסתובב, ונסתכל כרגע שכבר 10 שנים, נדבק 2, מה שנקרא, מקום שיפנה שדה תעופה חלופי של מדינת ישראל, לא מחליטים עליו. עכשיו, גם כבר היום שכבר קיבלו החלטה נוספת ושנייה, שזה יהיה ברמת דוד, כי בוא נגיד עוד 3-4 שנים לא נוכל לטוס, כלומר, המחירים שאנחנו רגילים היום, אנחנו נתגעגע אליהם כי יש קיבולת לנדבג. הממשלה בבירוקרטיה שלה תוקעת את זה. עכשיו, תעצור את הפרויקט כזה. זה פרויקט שמפתח לך את כל הצפון או הדרום, לא משנה איפה הוא יהיה. אבל אתה צריך לבנות אותו מההתחלה ועד הסוף עם תשתיות.
תשתיות גישה.
בדיוק.
טוב, לנדבג אין היום תשתיות גישה נורמליות. עם כל הכבוד, בשביל להיכנס לנדבג, הסיבובים האלה שאתה עושה עם הרכב, שלא נדבר על, על הגישה בסופי שבוע למי שרוצה לבוא עם תחבורה ציבורית, או לא יודע.
אז תסתכל, פרויקט שהיה צריך להיות, להתחיל להיות מוקם לפני 10 שנים, עכשיו פעם נוספת, ועדת הכספים, מורחת אותו לפני הפגרה הנוכחית, כדי לתקוע אותו פעם נוספת. עכשיו, אנחנו נשלם על זה, את השטיות האלה שלא מוקמות עכשיו, אנחנו עוד 5-6 שנים, שנגבד גיגיה לקפסיטי שלו, ואוכליסת עם ישראל כבר עברה את 10 מיליון, ואנחנו טסים, אז אנחנו נשלם. כלומר, חברת תעופה לא תוכל להגיע מתי שהיא רוצה, כי אין כבר מקום, אין סלוטים, ואנחנו נשלם. זה הבעיה שלנו. הבעיה שלנו שאנחנו מרכזים את התשתיות במרכז, תשתיות שאמורות לצאת החוצה לא יוצאות, ולכן אתה, ונוסף לביטחון, אנחנו מרכזים יותר במרכז, ולכן...
בוא ניקח לדוגמה את השדה תעופה באילת, ברמון. לא משנה כרגע אם זה נחוץ או לא נחוץ, אבל בניתם שדה תעופה, למה לא במקביל לבנייה שלו, לבנות איזשהו רכבת מהירה לאילת? כלומר, שעושה, אנחנו, יש זה בעולם, אתה יודע, כזה, על עמודים לשים, לא משנה כרגע.
שאטל מהיר, כמו שנמצא לך אפילו ב-JFK, שזה מרכיב, אז זה הטווחים הם טווחים קטנים במדינת ישראל. אין פה הבנה של תשתיות, וזה הבעיה, ומצד שני, אין פה הבנה שהגידול הטבעי שלנו, אנחנו משווים את עצמנו כל הזמן ל-OECD, אבל לוקחים משהו אחד שמורידים אותו, זה הגידול הטבעי של מדינת ישראל. אנחנו גדלים 3% בשנה. ואנחנו, כדי שמחירי הנדלן פה והכל ירדו, אנחנו צריכים לבנות יותר מ3% גידול טבעי, וזה לא קורה. אנחנו עכשיו עם המלחמה, מה שקורה הוא זה שמחירי הנדלן ימשיכו, כי בואו נגיד ככה, הצליחו להתגבר בערך על הפערי עובדים, אבל בגלל הפערי עובדים, תאריכי הסיום של כל פרויקט התארכו בחצי שנה. כלומר, מה שנקרא הפער של כמות הדירות הקיימות מול הביקוש, קטן עוד פעם, ולכן אנחנו מגיעים עוד פעם להיצע וביקוש, ומגיעים עוד פעם לסכומים של 8 מיליארד שקל משכנתאות, כי אנשים מבינים שהם עכשיו צריכים לקנות יקר יותר, עולה להם יותר, הם עולים בכמות השנים שהם לוקחים משכנתה, הם לוקחים הכול.
אני נזכר במשכנתאות שעשינו לפני 10 שנים, אני חושב שהממוצע הגיע אז ל-900,000 שקל לדעתי, נכון? משהו כזה. השוק דרך אגב היותר נמוך, ואנחנו, אוקיי, אנחנו 900,000 שקלים, והיום תקן אותי, הממוצע אצלנו, שאנחנו מטפלים בתיקי משכנתה, סביר 2 מיליון שקלים.
כן. המרכז הוא 2 מיליון שקלים. הממוצע הארצי, שזה כולל דרום וצפון, וכולל את מה שנקרא, את החרדים והערבים, הוא כבר מעל 1,100,000. אנחנו מגיעים למצב שההבנה פה היום, שמי שיבין קדימה, והצעירים מתחילים להבין, מי שעכשיו עוד יכול לקנות במרכז, יצליח. מי שימשיך להמתין על הגדר שהמחירים ירדו, זה לא יהיה. ואנחנו נראה מה שנקרא עלייה. כמות הבנייה לא מספקת את האוכלוסייה. ואנחנו רואים שני דברים. שכר דירה שעולה, כמות מחירים שממשיכה לעלות, וכרגע מה שנקרא, מי שמסוגל לוקח משכנתה ככל שהוא יכול, ולהבין עוד פעם שהריבית הזאת זה לא ריבית בשמיים, פשוט התרגלנו לריבית נמוכה.
זה ריביות דרך אגב שאנחנו גם כן מכירים אותם מלפני 10 שנים, לדעתי.
נכון, 2019 היה, 2016, זה ריביות שקיימות, זה לא משהו בשמיים.
כן, פתאום כולם, קל לנו לזכור את הריבית הנמוכה, זה קטע, אנחנו, אין לנו בעיה להסתגל למחירי נדלן שעולים, אין לנו בעיה להסתגל לזה שאנחנו פתאום צריכים במקום 1,200,000, 1,300,000 משכנתה לקחת 2,000,000 שקל משכנתה. אנשים עושים את זה בלי למצמץ. אבל הריבית, שפתאום נתנה קפיצה, נכון שזה כואב בכיס, אנחנו לא מסתגלים אליה. וזה כואב, אני מבין שזה כואב בכיס וזה ברור לכולנו, אבל זה חלק מכל השוק הזה.
השוק הזה היום, כן. ואני אגיד היום בקטע של מימון. שאנחנו צריכים להבין שהריבית תהיה פחות או יותר, תרד אולי עוד ב-1.5%, היא לא תחזור ותרד ב-4% למה שהיינו רגילים בקורונה. זה דבר שהוא היה חד פעמי, סיבה אחת ברורה. ייקח לשקם גם את הדרום וגם את הצפון כ-4-5 שנים. אנחנו בתקופת פה אינפלציה שתהיה אינפלציה של לפחות 2-3%. היא לא תעבור כנראה מעבר, אבל היא תהיה 2-3%.
שמירת אינפלציה.
וזה רק אינפלציה. ולכן אנחנו מסתכלים על מה שנקרא סביבת ריביות של סביב ה-3.5-4% של הפריים. זה מה שאמור להיות. זה מה שאנחנו רוצים להיות, כי גם אנחנו, הכספים שלנו, רוצים לקבל את התשואה הזאת בפנסיה.
כן, לא, אני זוכר תמיד, אמרנו, כולם היו מבסוטים שהריביות מצד אחד נמוכות, מצד שני, ששמנו את הכסף בבנק, לא קיבלנו שום דבר. אפשר ליהנות מכל ההוגה. בסוף הבנק הרי הוא גוף שלוקח את הכסף שלך, שלי, אם זה בחסכונות שלנו, אם זה כספי פנסיה, אם זה כספים של בנק ישראל, ומוכר, מזכיר את זה. אני טוען שהוא מזכיר בכלל, הוא לא מוכר את הכסף, כי כסף צריך להחזיר. הוא מזכיר את זה לגוף אחר, ועל הדרך יש לו רווח. אז כמו שלחברת השכרת רכב, יש לה רווח מתישהו, על ימי השכרה ועל המחירה בסוף של הרכב, גם פה הבנק צריך להרוויח את הדלטה הזאת. ואם אני לא מרוויח, אז זה טוב לנו בהלוואות שאנחנו לוקחים, ולא טוב לנו בפקדונות וחסכונות.
נכון. אנחנו במצב הזה. ולכן אני אומר היום לאנשים שתבינו, יש לכם מצב להיכנס עדיין לשוק ולהיכנס, לא להיבעל מהריביות הגבוהות. מי שיעשה את הצעד בחוכמה, ירוויח, וגם ימצא עדיין הזדמנויות, להערכתי, עד החגים, אחרי החגים, אנחנו נבין שאת השוק במצב האמיתי שלו, חלק מהקבלנים יצטמצמו, חלק מהדברים, ההיצע ירד ברוב האזורים, הביקוש ימשיך להיות קשיח, ולכן זוגות צעירים, מי שיש לו טיפה, מי שחושב שהוא יכול לקחת, ומי שהוא מבוסס, אני אגיד להם, תיכנסו היום כמה שיותר מהר, תיכנסו בצורה מחושבת, תראו שאתם לא קופצים מעל הפופיק, אבל תקנו, לפחות תרוויחו, ותיכנסו לתוך השוק.
עוד פעם, להיכנס בצורה אחראית, לא לקחת עכשיו 3 מיליון שקל משכנתה, כי עכשיו אתם זוג צעיר, ונראה לכם סבבה לקנות דירה ב-4 מיליון שקלים, ולקבל מיליון שקלים מהמשפחה, ולקח 3 מיליון, כי בועת ההייטק פעם התפוצצה, נכון? מתי זה היה?
שנת 2001.
שאז מחירי הנדלן, דרך אגב, היו הרבה יותר נמוכים, אבל אני זוכר אנשים שהרוויחו הרבה כסף, יחסית לאותה תקופה, ופתאום פיתרו אותם, ומשכנתה של 6,000, אני לא זוכר את המספרים אפילו, זה פתאום לא יכולים לעמוד במשכנתה, כי גובה המשכנתה שלהם נהיה פתאום, מה שהם מקבלים מביטוח לאומי, פחות או יותר, ומכרו דירות.
זה נכון, ושתיים אני אגיד בצורה של חכמה לקחת, לא להתפתות ולא למנף את עצמך לדעת. לראות שגם ביום סגריר אתה מסוגל לעמוד בהתחייבויות שלך, לחיות ברמת חיים שאתה מסוגל, לא מעבר לזה. אני רואה המון חבר'ה שלוקחים היום מימונים שהם מאוד יקרים, פעם היו זולים, אבל כל ההלוואות האלה היום קפצו כי הן מוצמדות לפריים בכמעט 4.5%.
אנחנו מדברים על החוץ בנקאי.
אני מדבר על הגם הבנקאי. לקחת הלוואה ושילמת 2%, פתאום אתה היום משלם 6%. זה תוספת של 4.5%, תוספת של פה 200 ופה 200, כי יש לך גם ליסינג על הרכב, ויש לך גם אולי הלוואה על רכב נוסף, ולקחת הלוואה לשיפוץ, ולקחת הלוואות והלוואות, וגם קרן ההשתלמות.
אנחנו מדברים על ההלוואות הנחמדות האלה שהבנק היה נותן לנו, בפריים מינוס 0.5,
נכון.
וכולנו היינו מבסוטים ואומרים, וואלה, זה ריבית כלום, זה 1% לשנה, זה אין כאן ריביות.
זה כמו קרנות ההשתלמות, שהיו נותנים לך גם חצי בפריים
מינוס או פלוס חצי, כן.
כן, והיום הפריים הזה הוא 6, ואתה מדבר על כבר 6.5, ואתה פתאום, אתה יודע, לא בטוח שהקרן ההשתלמות עושה את התשואה, שאתה משלם על הריבית בגינה,
נכון.
וזה כסף שלך. כלומר, היום לבוא, אני אחד הדברים שאני אגיד את זה, תא משפחתי, בואו תתחילו להבין שההוצאות יגדלו, בואו תתחילו להתכנס טיפה, וקצת להדק חגורות, לראות שאתם נמצאים במצב טוב, להכין כסף ליום סגריר, ולאחד הלוואות או דברים כאלה, כדי שלא תיחנקו, ולא לקפוץ מעל הפופיק. לא להגיד עכשיו, סבבה, אני אפרוס את הטיול שלי ל-12 תשלומים, אם אין כסף לטיול, אז לא יוצאים לטיול, לא לוקחים עוד הלוואה כדי לממן, ולא לוקחים גם עוד הלוואה כי האוטו, רוצים אוטו חדש, אם לא צריך, כלומר, אם הלך האוטו תאונת דרכים או משהו כזה, או
אבל לא סתם מנוע, כי
אז אין ברירה.
כי יש לי אוטו 3 שנים, ואני רגיל להחליף כל 3 שנים אוטו.
נכון, אבל צריכים היום להתחיל לחשוב בצורה חכמה, להבין היום וגם להסתכל את ההוצאות מבחינת, אני מדבר עוד פעם, הוצאות הדיור, כמה אני מסוגל להוציא על דיור, ולפי זה לבנות את מה שאני נמצא בו. אתה יודע, יכול להיות שצריך לקנות, סתם אני אומר, נכס בחדרה, אבל להמשיך לזכור דירה ברעננה, כי אתה יכול רק בחדרה, אבל אתה צריך לראות שהפער, שהסחירות עולה בחדרה, היא לא נהייתה מטורפת מול הסחירות שאתה משלם ברעננה. זה מצד אחד, אבל להבין, כן, כל מי שמסתכל, וזה הטיפ שלי הכי חשוב היום, להסתכל קדימה, כי בשונה מאירופה שתמיד אומרים סחירות, 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 פה אין הגנה לסחירות. ולכן שאתה מסתכל ואתה אומר היום לזוג, תקנה נכס, זה לא רק היום כדי לקנות נדלן, אלא זה גם לפנסיה שלו. מי שימשיך להיות סוחר נכסים בארץ ויזכיר דירות גם בלעומת הפנסיה שלו, ייפגע. בתקופה הזאת, בגיל הזה, מול מי שאותו דבר לקחת אותו סכום שהוא מוציא לשכר דירה, עוד חסך טיפה כסף ונכנס לתחום הנדלן, כי הוא יגיע לגיל 60, או בוא נגיד גיל 70, ופתאום ירד לו את ה-33% ההוצאה הכספית, ויתפנה לו כסף פנוי לטובת הפנסיה, בעוד הזוג שממשיך לזכור בגיל 70, הסחירות כל הזמן עולה, כלומר ההוצאה הכספית שלו.
כלומר, אם אני אנסה רגע שנייה לעשות סדר, אם זוג צעיר עכשיו נכנס למשכנתה ואומר, יש לי עכשיו נניח, אני מדבר מספרים עגולים, 5,000 שקל משכנתה במשך 25 שנה. הוא יודע שיש לו את ה-5,000 שקל 25 שנה, נניח זוג בגיל 40, בעוד 25 שנה, בגיל 65, נגמרה להם המשכנתה, והם חיים, יצאו לפנסיה, הם מקבלו, כל אחד עם הפנסיות שאין לו כנראה, לרובנו כנראה שאין פנסיות, נקרא לזה, לילד בשמו, אבל הוא יקבל מהביטוח לאומי, אם יהיה הדס ביטוח לאומי, מדברים שהוא הולך לפשוט את הרגל עוד 10 שנים, ואם יהיה קצת כסף בכל זאת, אז נניח הוא יקבל 7,000 שקל, 8,000, 10,000 שקל, הזוג הזה יקבל כפנסיה, כמחיה, יש לו עם זה מה לחיות. לעומת זאת, אם הזוג הזה יגיד, אוקיי, אני עכשיו שם את הכסף שלי איפשהו, לא משנה אפילו בהשקעה כזאת או אחרת, שההשקעה הזאת אולי תצבור לו גם כסף. אבל בעוד 25 שנה, הוא עדיין נמצא עם שכירות שכנראה לא תהיה 5,000 שקלים, אם אנחנו לא שינינו דירה ולא עשינו כלום, עדיין היא תעלה באחוז כלשהו, נניח היא תעלה ב-25 שנה ל-7,000 שקלים, אני עדין נכון. מאוד, אולי יהיה לו 2,000,000 שקל בשביל להנות כפנסיה מהכסף שהוא חסך ולא השקיע בנדלן, שזה סבבה, אבל אתה שורף אותו ב10 שנים עם קצת תרופות וקצת בילויים וקצת נכדים, אבל פתאום אתה כל חודש תפגוש את אותם 7,000 שקלים שכירות שאתה אמור לשלם לעומת פנסיה שנראה תקבל בסביבות 10,000 שקלים. ואז המחיה שלך...
המחיה שלך תירד, ודבר נוסף יש, שאני אומר את זה, ברגע שיש לך נכס, יש לך כסף בקירות. אז אתה עוד יכול להגדיל את ההכנסה שלך אם לשעבד את הנכס לטובת משכנתא הפוכה. ולכן, עוד פעם, ברגיל, אם היינו נמצאים בחול, הייתי אומר, לא, זה לא קורה את זה, כי שכירות הדליפה על משכנתא. אבל פה מה שיוצא, כמו שאמרת, אתה תקבל בסדר גודל, תהיה סביב 10,000 תצטרך לשלם, כי זה מה שעם האינפלציה של 3% קדימה, זה מה שיהיה. אז אתה נשלם בערך 10,000.
עזוב, גם 7,000, בוא נהיה עדינים, בוא לא נלחיץ את המאזינים.
נשמח על ה-7,000 והכל. כלומר, ההכנסה שלך, עדיין יש לך מרכיב שיורד 7,000, שהוא אמור למרכיב דיור שאתה לא יכול להיעלם ממנו, מול הזוג השני, שיש לו פלוס 7,000, כי הוא לא צריך להוציא את ה-7,000 שקל.
כי את הדיור הוציא שהוא הכניס כסף.
הוא הפסיק, ובנוסף, הוא עוד יכול להכניס לו עוד הכנסה של 5,000, אם הוא משעבד את הבית ל-30 שנה, ומוציאים עוד הכנסה שוטפת. כלומר, הזוג השני יושב פה, מה שנקרא, על סדר גודל, של 13,000 שקל.
לחיות.
לחיות. אז נכון, תגיד, אוקיי, אז הוא חסך 2,000,000 והצליח להביא את זה. אז אני אגיד, בסדר, אז זה 13 מול 13. אבל הורדנו, אחדנו לשני. הצד השני יש לו עדיין הוצאה של 7,000 שקל.
עדיין 7,000 שקל, וצריך לזכור...
עדיין 7,000 שקל, כלומר, הוא ב-7,000 שקל פחות, מה שנקרא, מהזוג הקיים.
ובוא לא נשכח, טל, שההוצאות בגיל השלישי זה הוצאות שאנחנו לא יכולים לדעת האם הן הוצאות רגילות, האם ההוצאות קיצוניות פתאום, כל אחד והבריאות שלו, גם אנשים, ברוך השם, גם חיים יותר ויותר.
נכון.
זה לא סבתא וסבא שלי שבגיל, אני חושב שאחד מהם שרד את גיל 72, 70, לא, אולי סבתא שלי, גיל 78. אבל היום שורדים הסבתא וסבא, ההורים שלנו, הם שורדים, הם מטיילים, בזבזים, הם צריכים לחיות, אז תחשוב, אנחנו שנגיע לגיל הזה בעוד 20 ומשהו שנה, אנחנו כנראה נהיה במצב פחות או יותר טוב כמו שלהם, אם לא יותר טוב, ונרצה, וההוצאות שלנו המחיה היומיומי והחוויות שנרצה לצבור, הם יהיו לא פחות ממה שלהם. זה משתפר עם השנים. אז כן, יש כאן חשיבה.
אז מי שמבין את זה, כי כולם אנחנו עדיין עובדים לצערנו, כמו שאמרתי מראש, אנחנו עובדים עם התיאוריות של ה-OECD. ה-OECD לוקח שהשכירות כמעט לא עולה, כי היא מפוקחת והכל. והוא לוקח את הדברים האלה. והוא גם לוקח בחשבון שמה שנקרא... ענף הנדלן ב-OECD יחסית לא עולה. עולה, יורד כל הזמן, אבל נשאר די מחירים קבועים חוץ מבערים מרכזיות. כי האוכלוסייה קטנה. אז בפועל, אצלנו זה הפוך. נדלן עולה, הכל עולה. שאתה לוקח את זה ואתה מסתכל 20 שנה קדימה, אתה מבין שמי שיכנס נכון ויבין את זה שהוא צריך היום דירה, ודירה זה כבר לא בקטע של 4 קירות רק להגנה, אלא היא גם הגנה פיננסית, צריך היום כל זוג לראות איך הוא מתחיל לקריאות החיים שלו נכון, ואיך הוא, מה שנקרא, מהרגע שהוא יצא מהצבא, מתחיל לשים כסף בצד לטובת דיור.
ואני אגיד לך גם משהו נוסף, אני חושב שבסוף אנחנו גם צריכים איפשהו להתרגל, לעשות הרגלים, ולאו דווקא להיות, אנחנו כולנו רוצים לגור ליד ההורים, ליד המשפחה, כי זה נוח, עולה לי שום שיחה שניהלתי עם קרואת משפחה שהיא יחסית צעירה, שהולכת להיות, הולכת להיות, איך היא אמרה? אני הולכת להיות לי קריירה טובה בהייטק. אני רוצה לגור קרוב לאימא, בשביל שתגדל לי את הילדים. כי היא הולכת לחזור מהעבודה, יודעת, היא כולה התגייסה עכשיו. היא כבר יודעת עכשיו, הדבר הזה, הקרבה לאימא, בגלל שאנחנו רוצים קריירה, שזה סבבה. אבל זה גם כן דבר שמצריך את עליית מחירי הנדלן.
זה מצריך.
כי אם היא הייתה אומרת, אני אהיה מורה, נניח, בלי, לא מזלזל ואף, זה תפקיד נהדר, ואני אעבוד משעה 8 הבוקר עד שעה 3 אחר צהריים, נניח. או שאני אפילו עובד בנק, בסדר? שהם גם עובדים קשה. אבל אני לא צריך להיות צמוד לאימא שלי, בשביל שהוא יגדל את הילדים שלי, אז אני יכול גם לא לחיות באותו רחוב, אני יכול גם לחיות אולי אזור חיוג אחר. אני לא אחיה ברעננה, אני אחיה נניח בחדרה או בנתניה, שהמחירים קצת יותר שפויים.
הכיוון הוא צריך להיות של, אני אומר של זוגות צעירים, מתחלק לשתיים. אחד, אי אפשר לבוא ולהתחיל להגיד, אני רוצה רק דירות 4 או 5 או 6 חדרים. אלא צריכים להבין שאתה מתפתח וזה תהליך.
אתמול ישבתי עם זוג בערב. הם רוצים דירת 5 חדרים בעוד השרון. מחיר שם כמעט, לא משנה כרגע מחירים, אבל אנחנו מבינים שאיך שלא מסתכלים, זאת משכנתה שהם הולכים לקחת של 2.4. טל, 2.4 בהחזרים נורמליים, זה אנחנו מדברים כמעט 15,000 שקל, בהחזרים נורמליים.
נכון.
כלומר, לא כאלה 30 שנה, הכל צמוד מדד. כן. הוא אומר לי, אבל מה, אמר לי הבנק, 11.5, אמרתי לי, נכון, 11.5, 30 שנה, בכעבור שנתיים תתקלל אותי ואת אבא שלך שהביא אותי לפה. כי הצמדות למדד וריביות משתנות, ההחזרים רק יעלו. ואני ואבא שלהם, שאני מכיר אותו שנים, נתנו להם פשוט בראש, חבר'ה, בואו תחפשו 4 חדרים. אין. כלומר, לכו, תורידו אותה, כן, 4,150, זה המחיר של הדירה. חדשה מקבלן.
חבר'ה כאלה, הייתי בא ואומר להם, לא 4, זה סתם 3.5, כי הם בהתחלה שלהם. כנסו על כיוון של ה-3.2, תורידו עכשיו 900,000 שקל, יוריד לכם הרבה. תחסוך במקביל ותראה שאתה מצליח עדיין, זה עדיין תהיה לך עדיין עם 3-2, עדיין אתה תהיה עם
משקנתה. עדיין משקנתה של כמעט 2 מיליון שקלים, לא משנה.
לא, אתה תראה עם משקנתה של 1.5, תראה שאתה מסתדר איתה, ואז תשדרג, אבל לאט לאט. אבל הכיוון היום שהחבר'ה באים ואומרים, אנחנו רוצים 4 ומעלה, משתעבדים לדירות ענקיות.
זה כן, שעשינו את זה בזמנו עם יאיר בצל רחובות, אז הפער בין דירת 4 חדרים ל-5 חדרים, או בין 3 ל-4, היה מאוד מאוד קטן. היה מאוד מינורי, אני זוכר.
היה לך 150,
70 אלף שקל, כאלה סכומים.
היום אתה מדבר על בין במרכז, בין 900 למיליון שקל לחדר.
בדיוק, היום הקפיצה היא הרבה יותר גבוהה. דרך אגב, צריך להזכור, זה לא רק גרידיות של הקבלנים.
לא, זה לא... אני לא מסתכל על זה. היום העלויות שלנו לבנות פה, כי הברזל, כל הדברים, כל העלויות מחיה, מביאות, שגם מה שנקרא, עלות בניית
דירה... אם מנת שווארמה בחוץ עולה יותר, ולא בגלל שהמסעדה החליטה שהיום היא מרוויחה יותר, אז גם עלות הבנייה עולה יותר, לא בגלל הקבלן ש... דרך אגב, קבלנים היום מפסידים גם כסף, לא מפסידים, אבל הם מרוויחים פחות, בגלל עלויות המימון שקפצו להם בשנתיים האחרונות.
נכון. הרבה פרויקטים דיברו על... חשבו שעלויות המימון יהיו סביב 2-3%, והיום הם סביב 7%.
אם נעשה רגע סדר, יש הרי שפרויקט נבנה, אז הוא מתחיל את הבנייה שלו וחשיבה והתכנון, לא ביום שאתם רואים את השלט כאן ייבנה, בקרוב. הוא כמה שנים קודם.
סדר גודל של 7-8 שנים לפני, לפעמים יש גם פרויקטים של 15.
כן, אבל בוא נניח פרויקט שהתחיל לפני 5 שנים, ועשו את הדוח אפס, ואמרו, אוקיי, בוא נבין כמה עולה לנו. אז שמו, הכניסו את המחיר עלייה של העלות פועלים, וברזל, והיתרים, וכמה עולה האיש מחירות, והפרסום בשיווק, וכמה עולה המימון. ואז אמרו, המימון עולה, אז הייתה הריבית 1.6%, והסתכלו אחור, ואמרו, 10 שנים, 1.6%, נוסיף עוד את המימון, הגיעו ל-4% מימון. אז פתאום הכל השתבש להם. כמובן, יש להם שוליים איפשהו...
יש שולי רווח, הם לא מסכנים, אבל זה כבר לא
הרווחים שהיו. אבל אם, ופתאום הכל השתבש, כי המימון פתאום קפץ ב-5% כמעט.
נכון.
לא, 4.5,
4.62 זה מה שהעלייה טיפה ירד, אבל 4...
אבל סביב 4.5 אחוז זה נתן קפיצה, 4.4 יותר נכון, מהפריים שהיינו רגילים אליו, וזה אומר שהמחיר של העסקה של אותו קבלן במימון, זה עוד תוספת של 4.4, ואם הוא תכנן על, על פריים פלוס 3 אחוזים, היום הוא מדבר כבר כמעט 10 אחוז.
נכון.
שזה כבר המון כסף. טוב, נצא לשני שניות של שיר, בוא נעשה, מה, כן, למה לא? לא. יאללה, מיליון דולר שיהיה. סתם פקיד זוטר זה שסופר את הכסף חלקלק טיפוס שלילי ובכל זאת נחזה קורה ש הוא זה שקובע את עתידי שנים רבות כך סתם החלקתי בלי להפריע לאיש אבל היום פשוט כבר נמאס לי אני לא יכול להיות אדיש הייתי יכול להיות דוקטור לפיזיקה גרעינית
Comigo
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
כן, כן, צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, טל, מה קורה?
כרגיל, אנחנו ממשיכים.
כרגיל.
כרגיל, אתה יודע, במצבנו זה כרגיל, זה עוד מצב.
כן, בשגרתנו, אנחנו בשגרתנו. דירות, מה כדאי היום יותר להתמקד? יד שנייה, קבלן, מה, איך אתה רואה היום? השוק הזה הוא גם כן שוק...
שוק הוא שוק שצריכים להסתכל עם...
אנחנו כבר, נכון, 20% בערך מהעסקאות היום של המשכנתאות, זה גם עסקאות, היוון, הלוואות קבלן, מה שנקרא
כמעט. הלוואות קבלן.
מדברים על באזור ה-20%.
עוד פעם, מי שלא לחוץ על נדלן ועכשיו... אני הייתי אומר זמנית בחודשיים, שלושה הקרובים, להסתכל על יד ראשונה. כל עוד העסקה היא עסקה נכונה, והקבלן הוא קבלן חזק, ועושים את כל הבדיקות המתאימות. לא כמו כל עסקה, כי יש פה סיכון. גם בעסקאות של היוון וגם בדברים האלה יש סיכון. אבל אם אתה עושה את הבדיקות הנכונות, כלומר, בודק את דוחות ה-BDI של הקבלן, רואה כמה הוא ממונף או כמה אתה מסוכן, מבין מי הגורם המאמן שלו, מבין את העסקה לעומק, וכמה אם יש לה באמת פוטנציאל, והאם המחיר למטר של האמיתי, הריאלי, הוא מחיר נכון, אז כן, יד ראשונה. כי זה נותן דבר היחיד שזה ייתן, זה ייתן בכיוון שלנו אפשרות למימון זול יותר בעתיד. כי אנחנו מבינים שהריבית תירד, היא לא תירד כמו שאמרנו למה שהיה לפני שנתיים שלוש, אבל היא תיחתך באיזה אחוז, אחוז וחצי, ולכן מי שמסתכל קדימה ומבין את זה, אז עסקת קבלן היא עסקה נכונה, ברגע שעושים את כל הבחינות ובודקים ומבינים ויורדים לעומק ולבית ולבית ומבינים מה אתה מקבל, ושאתה לא קונה חתול בשק, כי יהיו הרבה כאלה שיקנו חתול בשק ודברים האלה. כנגד, עסקת יד שנייה היום, זה אומר שאתה צריך לקחת עוד המימון היום ולהבין מה זה אומר, או לבוא עם כל הכסף מהבית. ולא בטוח שכולנו רוצים את זה. עכשיו, אם יש עסקה שהיא במחיר שוק נכון והגיוני, אז אני אומר כן. או אני חייב מגורים ולעשות, אז כן, אז יד שנייה.
כלומר... כל עסקה, כמו שאתה אומר, כל עסקה אנחנו צריכים לבוא ולפרק אותה. עסקאות יד שנייה הן עסקאות מהירות, שיש להן חיסרון שאת המשכנתא כנראה אנחנו צריכים לקחת בטווח הנראה לעין. היית ממליץ לקחת לעשות עסקת יד שנייה ארוכת טווח?
עוד פעם, זו שאלה של אם יש לך עסקה שהיא כדאית, ואתה לא לחוץ מבחינה מגורים שלך, אז כן, זה אפשר גם יכול...
צריך לזכור שאם אני עושה בעסקת יד שנייה, אז יש לי שנה וחצי למכור את הדירה.
נכון.
נכון, מיום חתימת החוזה.
נכון.
ואז אם אני עשיתי עסקה ארוכת טווח, נניח של שנתיים, כי קיבלתי אחלה, אז אני צריך לזכור שיש לי חצי שנה, שיכול להיות אני אהיה ללא מגורים, אני צריך לגור אצל ההורים, רחמנה לצלן, אבל אני... יש... עוד פעם, הכל עניין של מחיר. גם אם אני לוקח את המשכנתא, אני למעשה עושה מימון מוקדם יותר בתנאים יותר פחות טובים, למרות שאני יכול למחזר את זה בעוד שנתיים, שלוש, הריביות ירדו.
כן, אבל צריכים, עוד פעם, עסקה, כל עסקה צריך לבחון אותה. אני תמיד אומר את זה, זה לא אומר שעסקה יד שנייה היא גרועה, ולא אומר שעסקה יד ראשונה. כל עסקה צריכה להיות, להיבחן אחד מול התא הכלכלי של המשפחה, ולהבין מה הוא מסוגל היום, מה הוא מסוגל עוד שנה, מה הוא מסוגל עוד שנתיים, ואחר כך, מה שנקרא, לבחון את העסקה מול הצרכים שלך. כי אם כרגע אני זוג צעיר שעדיין יכול, רחמנא ליצלן, להיות אצל ההורים טיפה או ביחידת דיור איזה שנה עד שאני אביא את הילד או את הילד הראשון, אז אולי כדאי לעסקת חדשה מקבלן, או עסקה ארוכה, יד שנייה, שאני לא צריך לשים את כל הכסף. גם פה, גם אם יש לי את כל הכסף, להביא מה האלטרנטיבה. יכול להיות שמתאים לי יותר עסקה יד ראשונה. כי סתם יש לי את כל הכסף, אבל הכסף שלי עדיין יכול להמשיך לעבוד בזמן שאני לא משלם לקבלן את הכל.
כלומר, אם
עדיין יכול להמשיך
נניח אני, שלפשט את זה, נניח אני רוצה לקנות עכשיו עסקה בשלושה מיליון שקלים מקבלן, יש לי את כל הכסף הזה בקרנות. יש, צברתי. במקום לתת את זה לקבלן, אני יכול... לעשות סוג של 20-80, או הלוואת קבלן, הדבר הפופולרי, לא עוד דקה אנחנו ניתן את המילה על זה, הלוואת קבלן, ואז למעשה אני רק השתמשתי ב-20% מהכסף, הכסף הזה נשאר איפשהו נשאר וממשיך לתפוח, ואז בעוד שלוש שנים, שנתיים, שאני צריך לסלק את ההלוואת קבלן, או להביא את ה-80%, יש לי יותר כסף אפילו.
נכון, בגלל זה אני אומר, צריך כל עסקה וכל תא כלכלי, תא משפחתי, לעשות לו בדיקה, מה שנקרא, ספציפית מדויקת עבורו, ואז שיצאת עם את התקציב שלך, אתה מבין מה אתה מסוגל היום, מה אתה מסוגל עוד שלוש שנים.
מדד תשומות הבנייה, היום מרבית הקבלנים כבר עושים פטור ממדד תשומות הבנייה, נכון?
יש עוד פעם, היום אני יכול להגיד עדיין יש את הפטור, אבל יש, אנחנו מתחילים, מה שנקרא, עם תופעה חדשה, שזה חוזר עם הצמדה. עושים היום עסקאות כדי שזה יהיה המחיר יותר אטרקטיבי, בוא נגיד ככה, גם שקבלן עושה פטור ממדד תשומות הבנייה,
הוא מעמיס את זה איפשהו.
הוא מגלם את זה במחיר. אז צריכים להבין היום מה הנזק שם, צריכים להבין אם, איך אתה יכול לשחק עם התשלומים, כלומר, לקוח עם כסף, אותה משפחתי, כל אחד צריכים לבנות לו עסקה שמתאימה לו. עסקה שמתאימה לי, יכולה לו להתאים לך אופר, ואפילו אם אנחנו עם אותו הכנסות, אותו דבר, אבל העדפות שלנו שונות, ולכן אפילו אנחנו קונים באותו בניין, ומול, כמעט מסתכלים על אותו דירה. אנחנו צריכים להסתכל כל אחד מה מתאים לו.
דרך אגב, הבא שאתה אומר, דרך אגב, זה משהו נתון נוסף שנתקלתי בו לאחרונה, רשות המיסים. הרי כל פרויקט, כל עסקה מדווחת לרשות המיסים, ואני יכול להיכנס עכשיו לראות בניין, לא משנה איפה, אותה דירה, בשני מחירים שונים. ואז מסתבר שבגלל נושא המימון, אם אני באתי 100% עם הכיס,
נכון.
או שבאתי עם 10% וקיבלתי הלוואת קבלן על 70% או 20, לא משנה, או יש גם 20, כל המימון הוא משחק גם כן עניין ברשות המיסים, במחיר נטו של הדירה, מדווח לרשות המיסים, כלומר, זה לא רק הוא קנה את זה ביותר זול, הוא שילם לנו בצורה יותר טובה, שהקבלן יכל להוזיל את המחיר קצת.
הלוואות הקבלן, אנחנו נתחיל טיפה לגעת בהם, הלוואות הקבלן, סופו של דבר, כל הקבלנים מסבסדים, כאילו מה שנקרא לא מסבסדים את זה. אלא מחיר הדירה מסבסד, אם פעם אחת אתה לקבל הנחות מסוימות, אז היום אתה לא יכול לקבל במקום הנחה, אז הקבלן שם את העלות מימון שלו. וזה כמה מאות אלפי שקלים לאורך שלוש שנים, אז צריכים להבין את זה שזה עלות. כלומר, אם אתה יודע לעבור כסף או לייצר כסף בעלויות זולות, אז הלוואת הקבלן לא מתאימה לך.
זה אותה עלות, מקודם דיברנו לפני פרסקי, זה אותה המשבצת הזאת שהקבלנים תכננו שעלות המימון שלהם לפרויקט יהיה נניח 5%, ואז תפכה להם לכמעט 10%. אז אומרים, אנחנו מעבירים את העלות המימון הזאת לעלות הסיבסוד של ההלוואת קבלן.
נכון.
עכשיו, אם הלקוח, והכרנו את זה גם קודם, היה שם לנו 80% בהתחלה, לא נדבר לפני תקופת הלוואות הקבלן, אני יכול להוזיל לו קצת המחיר של הדירה, כי אני לא צריך לממן יותר מדי. אז אותו דבר גם פה, אם הלקוח לא משתמש בהלוואת קבלן, הקבלן לא צריך לממן את ההלוואה הזאת, אז יש לנו את אותו משחק. או להקטין את ההלוואת קבלן, או כל מיני משחקים.
נכון, ובגלל זה אתה רואה מחירון שונה, כמו שאמרת ברשות המיסים, לכמעט אותו דירה, או דירה אפילו שגבוהה יותר, שנקנתה במחיר זול יותר.
כן, אנחנו רגילים, דירה יותר גבוהה, זה עוד 15, 20, 30 אלף שקל לכל קומה בדרך כלל.
נכון, אבל אתה לפעמים יכול לראות שבאותו בן אדם שם 60% בקבלת היתר, ואז הקבלן בא ואומר, אני צריך פחות לממן אותך. לי יש כסף מזומן אפילו שהולך לממן דברים אחרים, אז אני יכול לבוא לקראתך יותר, ולכן המחיר יורד. לכן אני בא ואני אומר, כל אחד צריך להבין היום מה יש לו, איפה הכסף, כמה עולה לו הכסף, מה הוא יכול לעשות. במיוחד עכשיו של ההייטק זה להבין היום האם המניה שלי עולה, לא עולה, אופציות עולות, לא עולות, כל הדברים האלה, כי בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על מחיר ואתה מסתכל על הדברים, יש לזה עלות למימון, אם זה מהצד שהקבלן מממן את הריבית, הוא לא, אז בסוף אתם מממנים אותה, הלוואת קבלן, זה בסוף הלקוח מממן את ההלוואה. זה שהוא כרגע לא מוציא אותה חודש בחודשו, אז זה נמצא בתוך המחיר של הדירה. והקבלן לוקח את זה, ואתה משלם את זה מהעון העצמי שלך, ואתה משלם את זה בכל צורה שהיא. אתה צריך להבין היום מה יש לך, אתה צריך להבין מה התקציב שלך, ואז לבנות את חליפת המימון הנכונה והמותאמת אישית לכל משפחה ולכל לקוח, ואז לבוא גם לחפש נכון, שאם אתה יודע היום שהתקציב שלך הוא סתם 3 מיליון שקלים, ואתה היום בשלוש שנים הקרובות יכול לשלם סתם 4,000 שקל, אז יכול להיות שאתה תבנה לך תוכנית מימון שאתה משלם, לוקח משכנתה עם תשלום של 4,000 שקל, שיהיה יותר זולה מהלוואת המימון של הקבלן. אבל הכל צריך לראות מה מסוגלים.
כמו שלקחת הלוואה חוץ בנקאית, או מההורים, מהמשפחה.
הכל, אנחנו נתקלים, כלומר, צריכים להסתכל היום ולבנות, כלומר, הטיפ שאני בא היום למשפחה ואני אומר, חבר'ה, אל תרוצו ותגידו לי, יש לי את הכסף או יהיה לי את הכסף ה3 מיליון. להבין מה אני מסוגל כרגע להוציא מהעוגת הכנסות שלי, מה אני מסוגל עתידית להוציא, ואז לבנות את התוכנית המימון הנכונה, להתאים לה את הדירה, ואז לראות מה מתאים. ולא להסתנבר כשיש 20-80 בלי הצמדה, או 10-90, או 5-95.
אוי, 5-95.
או כל הדברים הנחמדים האלה, זה גימיק שיווקי שמאוד תופס, כי אתה כאילו לא משלם, בפועל אתה משלם, זה נמצא בפנים.
צריך לזכור שהלוואת קבלן זאת הלוואת משכנתה לכל דבר. כלומר, נרשמת על הלווים משכנתה, הם חותמים עליה בבנק המשכנתאות, הם מציגים הכנסות, תלושי משכורת, התחייבויות נוספות, הם צריכים ביטוח חיים להעמיד לטובת המשכנתה, דמי פתיחת תיק 360 שקלים, רשם משכנות 180, איפוי כוח נוטריוני, פספסתי משהו? לא. וכל הכאב ראש הזה של הביטחונות והדברים האלה, הקשר היחיד, אגב, בין אני אומר לקוחות שלנו, הקשר היחיד בין הקבלן להלוואת קבלן, זה בערך השם, קבלן, בהלוואת קבלן. גם בנקים קוראים לזה הלוואת סיבסוד, הלוואת היוון. הקבלן כן משלם את הריביות, זה הלוואת בלון. וצריך לזכור, מי שלא מכיר, משכנתה, זה יכולה להיות הלוואת בלון, שמתפוצט, זה למעשה מלשון המילה משכון, שאנחנו ממשכנים נכס תמורת הלוואה. אז בדרך כלל, בכיוון שהלוואות יקרות מ-100-200 אלף שקל, הבנק או מי שמלווה את הכסף הזה, גם זה יכול להיות חוץ בנקאי, רוצה שיהיה לו בטוחה כלשהי, אז הוא ממשכן. וכאן שואן המילה משכנתה, זה יכול להיות גם הלוואת קבלן של מיליון שקלים סוג של משכנתה, וזה יכול להיות גם הלוואת משכנתה שפיצר ל-30 שנה. צריך לזכור שיש גם יתרון נוסף, וכל ההלוואות קבלן, זה הנושא של המע"מ שכנראה יעלה בתחילת 2025, מה שיקפיץ את המחיר של של יתרת הכסף שלא שולם לקבלן באחוז אחד.
ומה שלקחת בהלוואת קבלן זה כבר שולם לך, ולכן
עליו... יצאו חשבונית, יצא חשבונית על הקבלן. המחיר הוא מחיר כולל מע"מ של הדירות, ואחד הסעיפים בחוזים זה שבמידה והמע"מ הידוע כחוק הוא לפי אחד. זה בדיוק כמו המדד, תשומות הבנייה. שאם המדד משתנה, אז גם זה, יש להם סעיפים, אז צריכים לקחת את זה בחשבון, שיש לזה יתרון. אתה רואה חסרונות להלוואת קבלן?
הלוואת קבלן, החסרון שלה הגדול שאני מסתכל עליו, שהיא מתעתעת והיא גורמת לאנשים לקחת לטעמי מימון, מי שלא מבין את זה, מימון גבוה מדי, או התחייבות גבוהה מדי, לפי מה שהוא יכול. למרות שהבנק עושה את הבדיקות, היא לוקחת מה שנקרא, היא עושה מימון גבוה מדי.
אבל צריך לזכור שהבנק עושה את הבדיקות, הוא עושה את הבדיקות מבחינתו גם ל-30 שנה צמוד מדד. ואם אתה תבוא לקחת המשכנתה ותרצה לעשות, נניח, משכנתה יותר בריאה, כמו שאמרנו, מקודם שיש לנו שני ריינג'ים, אתה כנראה בריינג' היותר בריא, לא תוכל לעמוד בזה. צריכים להבין את זה גם.
נכון, בגלל זה אני אומר, הכיוון של הבנק, של הלוואות קבלן, זה גורם לאנשים שלא עושים נכון, לבוא ולקחת, להגיד, תשמע, אנחנו גורמים לכם להוציא יותר, להתחייב על יותר, ולקחת נכס יקר יותר. לא תמיד אנשים מבינים את זה, עוד פעם, אם אתה לא עושה את הבידור הנכון, זה המינוס הגדול. המינוס השני זה שחלק, מי שלא לוקח את זה עם יועץ שמלווה אותו, לא מבין איך הוא יוצא מהעסקה הזאת, ולא מתחייב לאותו בנק שהקבלן היה איתו.
כן.
שזה המינוס השני, אבל גם לזה היום קבלנים, מי שאתה יודע לעמוד על שלו, יודע למצוא ולא להיות לקוח שבוי בעתיד.
למרות שבוא נדע על האמת, זה מאוד יהיה קשה לצאת מהלוואת קבלן לבנק אחר, עד כמעט בלתי אפשרי, במיוחד אם הלוואת הקבלן תסתיים לפני שיהיה טופס 4.
זה נכון, זה המינוס, זה המינוס שאני קורא לדברים.
זה יהיה קשה, אבל דרך אגב אני חושב שהיום הבנקים גם למדו שהם כבר יותר מתירנים עם לקוחות שבועים, הם יהיו יותר קלים, כי הם לא רוצים לאבד אותו כעבור חודשיים. ואם אין ברירה, אז עושים משכנתה שיודעים שהולכים למחזר אותה, עושים את המקסימום שאפשר בפריים נניח, ויודעים שהולכים למחזר אותה כעבור כמה חודשים. יש לזה עלויות, שזה כאב ראש. ואני חושב שהחיסכון וכל עצם העובדה גם, אל תשכחו שגם בסוף מרבית כל הקניות מקבלן, אנשים קונים אותם כי הם יודעים שגם הנכס יהיה שווה הרבה יותר. אז כלומר, גם עם הנכס צריכים לקחת את כל הפרמטרים. אני דרך אגב נותן תמיד ללקוחות שלי את התיאור של הבנק היום רוצה לראות שכל החלקים נכנסים לתוך, כל חלקי הפאזל נכנסים לתוך המסגרת. בעוד 3 שנים שנגמרת הלוואת הקבלן, או 30 חודשים, או 24, כל אחד והנתון שלו, אפשר לשנות חלקים. אתה יכול להרוויח יותר ולשנות חלקים, אתה יכול להביא יותר הון עצמי, אתה יכול למכור דירה. כל עוד החלקים מתאימים למסגרת, הכל בסדר, אין בעיה. אבל אנחנו צריכים לדעת שעל באמת החלקים מתאימו למסגרת, שלא נגיע למצב שפתאום אי אפשר לבטח, שההכנסות ירדו, ואם אתה חושב שההכנסות ירדו, היום תפתח מסגרת מלאה ותתחיל לעשות את הכל. זה הדברים החשובים. מה עוד נדבר ככה בזמן שנותר לנו?
חבר'ה, להבין היום מה זה אומר מס רכישה. אנחנו נוגעים מה שנקרא לדברים ה...
אתה יודע שגם אתמול שישבתי עם הזוג הזה, ומדברים איתי על דירה של 4.150, יש שם 100,000 שקל מס רכישה.
נכון. אנשים לא מבינים את זה. אנשים לא מבינים את זה. שהעלויות שלהם, שאתה קופץ במיליון שקל, אתה פתאום כבר עולה מדרגה של 5% מס, ואתה מתחיל לשלם כבר מסכומים מאוד גבוהים. וגם יש פה פקטור שאתה מסתכל, אנשים לוקחים את המס רכישה, ולוקחים את 0.5% עורך דין, ולא לוקחים את כל העלויות מסביב שיש, כולל בעלויות של דירה חדשה, כי אתה יודע שאומרים, קניתי דירה חדשה מקבלן, הכל יש לי. מה עם התסריטים? מה עם העורך דין? מה עם המס רכישה? מה עם השדרוגים? מה עם מטבח?
וצריך לזכור, מס רכישה, דירה יחידה, או משפר דיור, הפטור, יש מדרגות מס, יש פטור עד 1,980,000 בערך, אני לא זוכר בדיוק את הסכום, אבל יש מדרגות מס, אחרי זה משלמים 3.5% עד 2.5% בערך, ואחרי זה אנחנו משלמים 5% עד ה-4 נקודה משהו, או 5, אני לא זוכר בדיוק את המדרגות, אבל דירת 4 מיליון שקלים, זה מתקרב ל-100,000 שקל מס רכישה שצריכים לשלם אותו תוך 60 יום.
כן.
וזה לא משנה אם דירה יחידה שלכם, או אם אתם משפרי דיור. לא מדבר על דירות להשקעה, ששם זה 8% מהשקל הראשון. מי שמשקיע יודע את זה. אבל אנחנו נמצאים כאן בסיטואציה שזה עוד כסף צריכים להביא.
כן, לא מעט.
כן, כמו אני יושב עם הזוג הזה, והוא אומר לי, כן, יש לי 130,000 שקל. אני אומר לו, טוב, אין לך 130,000 שקל, כי 100,000 שקל זה מס רכישה, והעורך דין לוקח כבר את ה-30,000 שקל שלו, וזהו, נגמר הכסף. זה...
אז המס רכישה זה להבין אותו, להבין היום את הנושא של דירות, נסה להבין היום איך להיכנס כאילו גם, וגם להבין היום שאתה יודע, אחד התוות הגדולות שיש, ונראה בגלל זה עוד עלייה ברכישה, זה שעולים חדשים היום יקבלו עד 6 מיליון לשלם 0.5% מס, בלבד, אחרי השתיים. זה כאילו מי שמבין את זה,
שווה לעשות רילוקיישן לכמה שנים, ניתוק תושבות ולחזור.
מישהו שיביא את זה, זה משמעותי ביותר לדירת מגורים עבורם.
שמע, טל, בסוף אני חושב שכל ההליך הזה של רכישת דירה, זה כמו שאנחנו נכנסים לרכב עכשיו, וכל אחד למגוריו או לאן שהוא צריך לנסוע, ומפעיל את הווייז ורואה כמה זמן ייקח לו הנסיעה, והאם יש פקקים בדרך, ואולי מסלולים חילופיים, אבל אם אנחנו על הדרך הביתה יודעים איך היא הולכת ללוות אותנו, הדבר הזה שנקרא גם במשכנתא, שזאת העסקה בין הגדולות שאנשים עושים בחיים שלהם, פעם, פעמיים בחיים שלהם, או סליחה, או רכישת הדירה יותר נכון, הם חייבים להבין אותה בוודאות, החל מהתסריטים ואיך תראה הדירה, דרך כל הנושא של המימון שלה. להבין. זה דברים חשובים, וברגע שאתה מבין, אתה יכול לקחת את הסיכונים, זה בסדר.
אתה יכול לקבל את ההחלטה הנכונה.
החלטה נכונה, אולי גם לא נכונה, אנחנו רבים לפעמים לקוחות, זה לא נכון, אבל הוא מתעקש שזה נכון, והוא מבין, אבל אם הוא מבין, בסדר, אין לי בעיה. לפחות, הוא הבין את זה. הוא הבין לנסוע דרך הפקקים, ולא מה שווייז אומר לו. אז הוא התעכב בדרך, הכל בסדר. בסוף הוא הגיע לדרך.
כל עוד הוא נכנס ואומר, אני יודע למה אני נכנס, ואני מוכן לקבל את ההחלטות, אני אומר פדל.
טל בר, שמחתי מאוד לארח אותך כאן, אצלנו, ברדיו סול, פרלמנט הנדלן. כרגיל, נעמת לנו כרגיל, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
ושמחתי להיות פה.
אמן, תודה.
סוף שבוע נעים.
סוף שבוע נעים, אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן, אחרינו סקיני מינוס של ענבל ראם, עוד כסף, קצת לדבר על כסף. שבוע הבא אמרנו, תוך המלחמה אנחנו כבר 300 ימים ארורים, אמן שכל ה-115 חטופים כבר יחזרו אלינו בהקדם, חם בחוץ, זה מינימום להשאיר כלי פלסטיק עם מים לחיות, ציפורים, חתולים. יאללה, סוף שבוע נעים, בריאות ואושר, תודה גם לרבה לשוקי, ביי.
עתיה